אנחנו ערב פרשת בהעלותך, ובענייני הפרשה ובענייני הימים שבהם אנחנו מצויים, אני מבקש להתמקד בעיקר בלימודה של ההפטרה. זו ההפטרה שאנחנו קוראים פעמיים בשנה, גם כהפטרתה של פרשת בהעלותך וגם בשבת חנוכה. הפטרת רוני ושמחי בת ציון, כי הנה ניבה ושכנתי בתוכך. זו ההפטרה המסיימת במסר הגדול של לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם צבאות. ואני אבקש, כדרכנו כמה וכמה פעמים בהפטרות, דרך חיפוש הנקודה המחברת בין ההפטרה לפרשה, לגעת בעניין מרכזי שחורז על עצמו בפרשה כולה ובהפטרה כולה, ולא להתמקד רק בנקודה ספציפית שמחברת הפטרה לפרשה. נסביר את הדברים, אמרנו את הדברים הרבה פעמים. נוהגים בדרך כלל להסתפק בכך שבהפטרה קיים משהו שנמצא גם בפרשה, ובזה להסתפק כדי לראות את המחבר. בהפטרה שלנו הדבר מאוד מאוד מורגש, ברור, זהו סיפור המנורה, בו פותחת הפרשה, והעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, ובחזון המנורה מסיימת ההפטרה באריכות רבה. זה החזון שרואה זכריה באחד מהחזונות שלו: ראיתי מנורת זהב כולה וגולה על ראשה ושבעה נרותיה עליה, וכך הלאה. עוד מעט נראה את הדברים בפנים. בדרך כלל מסתפקים פשוט במציאת נקודה משתפת שנמצאת בפרשה ונמצאת בהפטרה. אנחנו מבקשים הרבה מאוד פעמים לטעון שלא היא. ההפטרה מתחברת לפרשה ונבחרת להיות הפטרתה של הפרשה אולי כדי ללמד על חוט חורז שמסביר שלבים רבים מאוד בפרשה, הרבה מעבר לנקודה הספציפית שהיא המחברת בין שני הדברים. בשונה מהפעמים הרגילות, אני רוצה לפתוח בהפטרה. זו הפטרה של זכריה, אנחנו נמצאים בסוף תקופת הנביאים, בסוף ימי בית שני, ולפני בית שני, זכריה, חגי, זכריה ומלאכי, וזכריה מתנבא כאן בשניים מתוך שמונת החזונות שזכריה מתנבא בספרו. שני החזונות שנמצאים אצלנו הם החזון הראשון שנמצא בפרק ג' בזכריה: ויראיני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך השם, ויהושע היה לבוש בגדים צועים. עוד רגע נגיע לחלק הזה. החזון השני נמצא בפרק ד', וישוב המלאך הדובר בי ויעירני כאיש אשר יאור משנתו. הפסוק המקשר הזה בין שני החזונות מראה שהם גם מחוברים כנראה באיזושהי צורה זה לזה. ואז הוא אומר לי: מה אתה רואה? פרק ד' פסוק ב', במקור מספר 1: ואומר ראיתי והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה. אלה שני החזונות. ההפטרה עצמה מסתיימת בפסוק ז' שם, ויש שם סימון בצילום שלפנינו: לא בחיל ולא בכוח, מי אתה הר הגדול לפני זרובבל למישור. אבל הפרשה, כלומר הפרק בנביא, ממשיך בשאלות שהנביא שואל להבנת החזון. הנביא לא סיים את שאלותיו להבנת החזון. דבר השם חוזר אליו, מדבר איתו על זרובבל, שעוד רגע נגיע אליו. הנביא שואל מה הם שני הזיתים, אחד מימין ואחד משמאל, והתשובה שניתנת בסוף: אלה שני בני היצהר העומדים על אדון כל הארץ. תחילתה של ההפטרה, כלומר עד עכשיו ראינו שני חלקים, חזון יהושע הכהן הגדול וחזון המנורה. תחילתה של ההפטרה זה חלק נוסף, ויש בהפטרה אם כן שלושה חלקים, והחלק הנוסף צריך להבין לאן הוא קשור. רוני ושמחי בציון, כי הנה ניבה ושכנתי ותוכך נאום השם, ונלבו גויים רבים אל השם. מפני שאנחנו ממשיכים, אנחנו כבר רואים לפי הנוסח, לפי הסגנון, שכאן לא מדובר על איזשהו חזון ספציפי שאותו הוא רואה, אלא איזושהי נבואה כללית שמתארת גאולה. השאלה שיש לפנינו בלימוד הפרק הזה בנביא, בלי קשר בכלל עכשיו לפרשה ולעניינה של ההפטרה כמחוברת לפרשה שלנו, בלימודו של הפרק, השאלה נובעת מעצם חיבורם של שלושת החלקים. השאלה היא השאלה הפשוטה הבאה. מגדיר אותה הרד"ק יפה מאוד במקור 2. רוני ושמחי, כך פותח הרד"ק את פירושו לכל הנבואה הארוכה הזאת, ייתכן לפרש נבואה זו עד ממעון קודשו. אם תסתכלו, הכוונה היא לארבעת הפסוקים הראשונים, כלומר לחלק א', עתידה לימות המשיח, בעבור שאמר ונלבו גויים רבים, הס כל בשר מפני השם כי נאור ממעון קודשו, וכל הפסוקים האלה. וממשיך הרד"ק, וזה הרי לא ראינו זה בבית שני, אלא ששאר כל הפרשה בבית שני עניינם, על יהושע ועל זרובבל. וכאן נסביר את הדברים, הם פשוטים מאוד. שני החזונות, בשונה מחזונות אחרים שרואה זכריה, בוודאי שרואים נביאים אחרים, אינם חזונות כלליים, אלא הם עוסקים בדמויות הוויות, ספציפיות, שזכריה מכיר מהמציאות. יש לדמויות האלה משמעות מציאותית, לא רק כמשל למשהו, אלא כעובדות. זה לא חזון כמו החזונות הבאים על מגילה אפה, על איפה, על מדידת ירושלים בסרגל כפי שמופיע בחזון אחר בזכריה. אלה חזונות עם דמויות מאוד ברורות. אם נסביר את זה לעצמנו, ננצח את ההבדל בין חלום ברור לחלום שהוא לגמרי לגמרי לוט וערפל, שהכל בו דמיונות, ובאמצע יש איזשהו גרף עם כל מיני אפשרויות ביניים. שני החזונות, וזו ההערה של הרד"ק, הן מאוד מציאותיים. יהושע הוא כהן גדול, מוכר, מופיע כל הזמן בעזרא ונחמיה, הוא הכהן הגדול. ויהושע הזה שנקרא כאן עוד מוטל מאש. ויש כאן דיונים רבים בחז"ל, בפרשנים, מה בדיוק היה האש שממנה הוא עוד מוטל. יהושע הוא סיפור מעשי. זרובבל, גם הוא איש מעשי מאוד, הוא מופיע גם כן בשמו זרובבל בספרי עזרא ונחמיה הרבה מאוד. הוא בונה את הבית, אנחנו נמצאים בדיוק בתקופה של הצרת כורש. החזון הוא שידי זרובבל יבנו את הבית הזה וידיו תבצענה, וזהו חזון מאוד עובדתי. בעברית אחרת, זו לא נבואה לדורות, אלא חזון שצריך להתממש עוד מעט. זרובבל אגב מזוהה אצל חז"ל כנחמיה עצמו. זרובבל הוא נחמיה בן חחליה, ככה חז"ל טוענים, והם קוראים לו זרובבל מפני שנזרע בבבל והגיע הנה, והוא נחמיה על פי חז"ל, אבל הוא ודאי דמות מוכרת לחלוטין מהמציאות המדינית ההובית שבתוכה זכריה הנביא נמצא. אז הנביא, איש הרוח, רואה את הכהן הגדול ואת איש הבניין, את איש המעשה, את הגואל, את זרובבל, וחוזה שני חזונות לגביהם. ממילא הפתיחה, צריך להבין האם היא קשורה להווה, זאת אומרת, רוני ושמחי, ופה ברשותכם בואו נראה רגע את שני הפסוקים הראשונים. הפסוק הראשון תומך בדעה הזאת מאוד. רוני ושמחי בציון, לא כי עוד אבוא ואשכון, כמו סגנון נבואי מקובל, אלא כי הנני בא ושכנתי ותוכך. הנני בא זה נשמע מאוד מאוד עכשיו. פסוק ב' דווקא תומך באפשרות שזה משהו מאוד עתידי. ונלבו גויים רבים אל השם, מתי? ביום ההוא. אנחנו מכירים את הביטוי ביום ההוא. ביום ההוא ייתקע בשופר גדול. ביום ההוא זה משהו מאוד מאוד עתידי. הבעיה הזאת הובילה את הרד"ק לפירוש שלו. זה פשוט הקדמה כדי לראות את הפרק. הוא אמר שני החלקים של החזונות ודאי מדברים על משהו שמתממש עם בניין הבית אצל הצרת כורש. החלק הראשון מדבר על משהו שלא יתממש עכשיו, והוא עתיד להתממש רק לעתיד לבוא, כאשר ילבו גויים רבים אל השם, ותתקיימנה אותן נבואות שקיימות בלי סוף, בהם מתחיל ישעיהו ובהם מסיים זכריה עכשיו. אלה הנבואות של ונחל גויים רבים, וכל הגויים יבואו והגויים מגיעים אל ירושלים וביתי בית תפילה יקרא, וכך הלאה. זאת אפשרות אחת בפרשנות. הקושי באפשרות הזאת, שהפתיחה בשני החזונות בכלל לא קשורים זה לזה, אלא הפתיחה באמת היא עתידית לימות המשיח. שני החזונות הם מציאותיים. רב יהודה הלוי בכוזרי, וכמוהו אבן עזרא בפרשה, ואולי כך נראה שגם ראשי בפירושיו לספר בזכריה, עוד פשטנים, רב יהודה הלוי נוקט אחרת לגמרי. כאן אני מבקש לפתוח את כל הדברים. רוב הפשטנים הולכים כאן כמו רב יהודה הלוי ולא כמו הרד"ק, שאם תשימו לב לסגנון שלו שבעצמו נוגע בקושי, החלק הראשון לימות המשיח, אלא שהפרשה כולה היא עכשיו. ולפי רב יהודה הלוי, שעוד מעט נראה אותו בפנים בכוזרי, פעם הזכרנו את דבריו, אין כאן נבואת עתיד, אלא נבואת הווה קרוב. לא נבואת עתיד רחוק, אלא נבואת עתיד קרוב מאוד. ועיקרה של הנבואה איננו אלא נבואת החמצה. סיפור ההחמצה הגדול של הגאולה שהייתה צריכה להופיע ומשום מה לא מופיע. רוני ושמחי בת ציון, כי הנה ניבא ושכנתי ותוכך, נאום השם יאמר ריהל, פירושו הנה ניבא, עכשיו ממש. ויכול העניין האלוקי, כלשונו של רב יהודה הלוי, לחול עליהם כבראשונה, כפי שאנחנו חשבנו ורצינו, וכפי שבאמת מעוטדים אנחנו שיהיה לעתיד לבוא. ועל הימים האלה נאמר, עכשיו יבואו הגויים הרבים, והימים הקרובים האלה יהפכו להיות ביום ההוא העתידי. אלא מה? שמשהו גורם להחמצה הזאת. אם דמיוני אינו מתאים, כל הפרשה כולה, גם היא נבואה על גאולה שהוחמצה. כל התיאור הוא כאשר משה קורא ליתרו, ויסעו מהר השם, ואומר לו, נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם אותו אתן לכם. נוסעים אנחנו זה בדיוק באותה לשון של הנני בא ושכנתי. נוסעים אנחנו, רש"י מוסיף שם מילה אחת, מיד. צריך לזכור, משה רבינו שאומר נוסעים אנחנו אל המקום פירושו, וזה עיקר החידוש, כולל אותי, משה רבינו. כל מה שיקרה מכאן ואילך הוא המעבר מזה שמשה לא מכניס את ישראל לארץ, וחלף זה יהושע מכניס. זו רמה אחרת לגמרי. ישראל לא נכנסים לארץ עם החמה, כלשון חז"ל, אלא עם הלבנה. והרעיון הזה, מסיבות כאלה או אחרות, מוחמץ. הוא מוחמץ לא בפרשה הבאה בחטא המרגלים, אלא כבר בפרשה הזאת. זה עיקר החידוש. בפרשה הבאה, ההחמצה מקבלת הערכה של 40 שנה, וב-40 שנה האלה מתים במדבר, ורק הדור הבא ייכנס. אותה החמצה מקבלת גושפנקה קשה של שואה נוראית שמתרחשת במדבר. אבל עצם ההחמצה של הגאולה, עצם ההחמצה שלא נוסעים מיד וגומרים את הנסיעה ומגיעים עם משה רבינו אל ארץ ישראל ומממשים את ההנני בא ושכנתי בתוכך, זה המהלך של כל הפרשה. אנחנו נגיע לזה עוד מעט בפרשה, לפני כן נראה רגע את רבי יהודה הלוי בקוזר. רבי יהודה הלוי מופיע בתוך המאמר השני בספרו, תוך שיחה בין המלך, רבי יהודה הלוי מדבר בשמו של אותו חבר יהודי שחי 400 שנה לפניו, שדן כנציג היהודים עם המלך, מלך הכוזרים או שר הכוזרים המחפש אחר האמת. והם מתגלגלים לדברים, ובין הדברים הם מתגלגלים לענייני שבחה של ארץ ישראל. כך בסעיף כף במאמר השני מסיים החבר אשר לדברים שאמרו חכמינו מקור שלוש בשבח ארץ ישראל ארוכים הם מאוד. אמר הכוזרי, השמיעני נא מה שאתה זוכר מדבריהם. אמר החבר, אחד הדברים האלה הוא מה שאמרו, הכל מעלים לארץ ישראל ואין הכל מורידים. זה לא רק רעיון השקפתי, זה גם רעיון הלכתי חשוב. ובאותו סעיף, סעיף כ"ב, החבר מעריך בשבחה של ארץ ישראל, כשעיקר העניין הוא הרעיון האלוקי של הארץ והנפקות ההלכתית של החיבור הזה בין העם לארץ. שומע את כל זה הכוזרי ואומר לו מילים חריפות, אם כן, לא עובר אתה על מצווה מחויבת לפי תורתך, אם אינך עולה אל המקום ההוא, ואינך עושהו בית חייך ומותיך. לשיטתך, אם כי אתה אומר בתפילותיך, רחם על ציון כי היא בית חיינו. כלומר, זה כן בית חייך, ומאמין כי השכינה תשוב לשכון שם. חבר אמר לו לפני כן שהשכינה נמצאת אבל לא נגלית שם עכשיו. אלולי היה לארץ הזאת בלתי עם יתרון זה שהתמידה השכינה במשך 900 שנה, מן הראוי היה כי תיחשפנה הנפשות לעלות אליה למען תזדקחנה בה, כאשר יקרה אותנו ביחסנו אנו אל מקומות הצדיקים והנביאים. על אחת כמה וכמה בהיותה הארץ הזאת שער השמיים. ועוד, הרי זה דבר שהסכימו עליו כל האומות שהיא שער השמיים. כך מאמינים הנוצרים כי אל הארץ הזאת תיכבדנה כל הנשמות וממנה תעלינה השמיימה, ואף אנשי האסלאם מאמינים כי הארץ הזאת היא מקום העלות, רצוני לומר המקום אשר ממנו הועלו הנביאים השמיימה, והיא המקום אשר אליו יקבצו כל בני אדם לעמוד בו למשפט וחרות, וכל בני אדם מכוונים בתפילה אל המקום הזה, ולכולם הוא מקום עלייה לרגל. ואז הוא בא אליו בטענה הקשה, אחת משתי פעמים בכל הספר כולו, שבהם החבר אומר מרים ידיים. אם כן אין קריאתך והשתחווייתך ניחחה נוכח הארץ, אומרים מאוד חריפים, כי מעשה צביעות או עבודה שאין עם הכוונה. כמובן שרבי יהודה הלוי לא נכנס כאן לכל העניין של אחד הדרבה ואחד המצפה לראותה, והוא עוסק בזה במקום אחר, במאמר החמישי. והנה אבותיכם הראשונים היו בוחרים לדור בה יותר מבכל מקום, מכל משכנותם, והעדיפו היות גאירים בה מאותם אזרחים במקומותם, אם כי אותה שעה לא הייתה השכינה שוכנת בה ולא נגלית שם, כי הייתה אז הארץ מלאה דימה וזוהמה ועבודה זרה. בכל זאת לא התאבו באותה שעה כי אם להידבק בה, ולא היו יוצאים ממנה בשנות רעב כי אם ברשות מאת האלוה, ואז היו מבקשים כי תועלנה עצמותם, עצמותיהם אליה. וחבר, אמר החבר, אכן מצאת מקום חרפתי מלך כולה. זו נקודת התורפה שלנו. עלית על הנקודה. בתרגום הקדום יותר של אבן תיבון, זה מופיע במילה אחת, הובשתני מלך הכוזרים. כי אמנם חטא זה, הכל הבאתי בשביל המשפטים האלה עכשיו כדי להסביר את ההפטרה, הוא אשר בגללו לא נתקיים הייעוד אשר יעד האלוה לבית השני. אנחנו נמצאים עכשיו בזכריה, והנה הנבואה. רוני ושמחי בת ציון, כי הנה ניבה ושכנתי בתוכך נאום השם, אם כן זה ייעוד למתי? לבית שני, לא לימות המשיח. ולכן החלק הראשון של ההפטרה מקביל לחלקים הבאים. והקדוש ברוך הוא בא דרך המלאך, או לא דרך המלאך, עוד מעט קצת ניכנס לזה בתוך ההפטרה, ומראה לזכריה את יהושע הכהן הגדול, את נציג הכהונה, ואת זרובבל איש המלכות. בהמשך נראה שאלה הם שני בני היתר, ומראה לו איך זה אמור להתממש. והנה מי בא ושכנתי ותוכך, זה ייעוד לעכשיו, לא שלושה חלקים שאחד מדבר על עתיד רחוק ושניים מדברים על עכשיו בית שני. וכאן הנבואה מתארת מצב שלא היה צריך להיות דבר כזה שנקרא בית שני, כי לא היה צריך להיות אחריו שום דבר, זה היה צריך להיות היעד. ומהי סיבת ההחמצה? חטא זה. שמה? לא לי. שלא באו אליו. הוא מסביר את זה. כי העניין האלוהי עמד לחול עליהם כבראשונה. לא ניכנס בדיוק למושג הזה, עניין אלוקי. אבל ברור שעניין אלוקי שעמד לחול כבראשונה פירושו אותה השגחה, אותה השראת שכינה, אותה רמה אלוקית שישראל אמורים להיות בה. ראינו שישנם דרגות דרגות, עסקנו רק בשבועות האחרונים פעמיים בדברי הספורנו על ההבדל בין בית ראשון ושני ומשכן לעתיד של והתהלכתי בתוככם, של אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם, שתשרה השכינה בכל המקום אשר שם יהיו הצדיקים וכו'. העניין האלוהי עמד לחול עליהם קבע ראשונה, מתי? בבית שני. אילו נענו כולם לקריאה ושבו לארץ ישראל בנפש חפיצה. אבל רק מקצתם נענו, ורובם והחשובים שבהם, גם רוב וגם חשיבות, נשארו בבבל, מסכימים לגלות ולשעבוד. בלבד שלא ייפרדו ממשכנותם ומעיקיהם. דברים קשים מאוד. אנחנו עוד נחזור אל הדברים האלה, כי ממש אותם יש בפרשה. קצת מהפכני, אבל זה פשוטו של מקרא ממש, נגיע לזה עוד. וייתכן, נמשיך את הדברים בגלל העוצמה שלהם בכוזרי, כי על זה רמז שלמה המלך, שלמה באומרו, שיר השירים, כנבואה. שלמה מדבר עכשיו בבית ראשון, ושלמה מתנבא. אני ישנה וליבי ער, כינה את הגלות בשם שינה, ואת התמדת הנבואה בקרבם בשם לב ער. ובאומרו כל דודי דופק, מכירים ודאי חלקנו הגדול את הדברים של הרב סולובייצ'יק זכר צדיק לברכה, כל דודי דופק, שוודאי מחוברים לכאן הרבה מאוד. ובאומרו כל דודי דופק, כיוון לקריאה אשר יקראם האלוה לשוב לארץ. המילים שראשי נמלטל קבוצותי רפיסי לילה הן כינוי לשכינה היוצאת מצל קורת המקדש. וישראל העונים פשטתי את קוצנתי, פשטתי את קוצנתי איכך האל בשנה, מורה על התעטלם להישמע לקריאה ולשוב לארץ ישראל. דודי שלח ידו מן החור ומאי המו עליו, קמתי אני לפתוח לדודי, ודודי חמק עבר, ואצבעותי נטפו וכו'. דודי שלח ידו מן החור, אנחנו ממשיכים רמז לעזרה הפוצר בהם, ולנחמיה וזרובבל, ולנביאים האחרונים. סוף דבר, רק חלק מן העם נענה, וגם הוא ולא בלב שלם. כולנו יודעים בדיוק מה הסיבות שבגללם נענו רוב אלו שנענו. משנה שלמה בפרק רביעי בקידושין מתארת את העלייה הגדולה הזאת. 10 יוחסים עלו מבבל, זו העלייה של עזרא, ושם מופיעים כל התארים הנפלאים של מי שעלו. קירי, ממזירי, נתיני, חררי, שטוקי, אסופי, כל מה שכתוב. זה הסיבה לעלייה ברורה. ורובם והחשובים שבהם נשארו בבבל מסכימים, ביטוי אדיר, מסכימים לגלות ולשיעבוד. זה ביטוי מופלא, מסכימים. מה פירוש מסכימים? מישהו שאל אותם? כן. הם יכולים לבטא את זה שהם לא מסכימים. והם מסכימים. מסכימים לגלות ולשיעבוד. סוף דבר אני גומר בכוזרי, רק חלק מן העם נענה ולא בלב שלם, ולכן גמלם האלוה כמחשבת ליבם, ונתקיימו בהם ההבטחות האלוהיות רק במידה מצומצמת. אלו דברי הספורנו שראינו בפעמים האחרונות. עוד לא בהתהלכתי בתוככם אל הבית שני, ברמה של בית שני. עוד לא למתח, אלא רק לתקופה שבה בית שני יהיה, ואחר כך שוב גלות. כפי מיעוט התעוררותם, כי העניין האלוהי יסוד היסודות של כל הסעיפים האלה. אינו חל על האדם כי אם לפי הכנת האדם, אם מעט מעט ואם הרבה הרבה. אילו היינו מוכנים להתקרב אל אלוהי אבותינו בלבב שלם, אין הוקוס פוקוס, אין ברכות שנופלות מלמעלה, העניין האלוקי חל כשיח. אילו היינו מוכנים להתקרב אל אלוהי אבותינו בלבב שלם. מעניין, אי ההגעה הזאת ואי התקרבות אל אלוקינו בלבב שלם. כי אז היה הוא יתברך מושיענו כאשר הושיע את אבותינו במצרים. עכשיו, שאין הדבר כן, אין הדברים שאנו אומרים בתפילותינו, השתחוו להר קודשו, השתחוו לאדום רגליו, המחזיר שכינתו לציון, וכדומה, כי אם כדיבור התוכי וכצפצוף הזרזיר. כי בלא כוונת הלב אנו אומרים דברים אלה או דומיהם, כאשר העירות בצדק שר הכוזרים. זו כמובן פסקה קשה מאוד, ואני לא מבקש להיכנס לתוכה עכשיו, זה מחייב דיון מאוד מאוד ארוך. אני מבקש רק לראות את ההתייחסות של רב יהודה הלוי, וכמוהו אבן עזרא ופשטנים אחרים, מייחסים לנבואות האלה של הנביאים האחרונים, כפי שהוא קורא להם בפסקה הזאת. זוהי לא נבואה עתידית רחוקה לימות המשיח, זו נבואה מבקשת לראות עכשיו את הגאולה מתרחשת. סיבת ההחמצה היא אילו נענו כולם לקריאה ובאו לארץ ישראל בנפש חפיצה. אבל אני לא יכול להסתפק בזה. השאלה הבסיסית היא, מה גרם שלא להיענות? לכאורה גם על זה הכוזרי ענה, ובלבד שלא ייפרדו. אבל מה גרם גם לזה? עם גדול, עם שמבין את מה שצריך, מה הוביל את זה? נדמה לי שעל זה מתנבא זכריה, ובזה עוסקת הפרשה. לפני שנגיע לזה בפרשה, מהם שני החזונות שרואה זכריה? חזון א', פרק ג', פסוק א', שוב במקור אחד, יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך השם. והשטן עומד על ימינו לסיתנו. כך תמיד הולכים אצלנו המהלכים. האלוהים ניסה את אברהם ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני, והזכרנו את הניסיון הזה על כמה מענייניו רק בשבוע האחרון, והשטן מופיע בשלושת הימים לסיתנו. יהושע הכהן הגדול לבוש בגדים צועים. על השטן הקדוש ברוך הוא כועס, יהושע אומר יגער בך השטן, ויאמר השם אל השטן, סליחה, השם אומר יגער בך השטן, יגער בך הבוחר בירושלים, ומזה משמע שעניינו של השטן הוא לעצור את הרעיון הזה של הבוחר בירושלים. יהושע הכהן הגדול הוא זה שאמור להיות במרכזה של ירושלים הזאת. הוא יהיה הכהן הגדול בקודש הקודשים. השטן מבקש להפריע, לסתנו. זה השטן של איוב, זה השטן של אברהם, זה השטן הוא השטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות, הוא השטן שמפריע כל הדבר. ולא חשוב עכשיו מה הוא בכלל. ליהושע יש בעיה אחת שבגללה קשה לו להתמודד עם הסתניות הזאת. פסוק ג'. הוא לבוש בגדים צועים ועומד לפני המלאך. והוא חייב להעביר את הבגדים האלה, להחליף אותם. אי אפשר כך לעמוד לפני מלאך השם. זה הדבר הלא מובן בנבואה. מה הם הבגדים הצועים? מהי הבעיה של יהושע? את איזו צועה צריך להסיר מעליו? ויען ויאמר אל העומדים לפניו לאמור, הסירו הבגדים הצועים מעליו. ויאמר אליו הקדוש ברוך הוא ליהושע, הרי העברתי מעליך עוונך, ואלבש אותך מחלתו. ואומר, ישימו צנית טהור על ראשו, וישימו הצנית הטהור על ראשו, וילבישו בגדים, ומלאך השם עומד. ואז הוא מקבל את התעודה שלו בחיים. ביטוי מופלא בעברית, ויעד מלאך השם ביהושע לאמור. זו תעודתך, זה ייעודך בעולם. כה אמר השם צבאות, אם בדרכי תלך ואם את משמרתי תשמור, וגם אתה תדין את ביתי וגם תשמור את חצירי. קדש, תורה, הנחיה רוחנית לעם, או אז, ונתתי לך מלאכים בין העומדים האלה. העומדים האלה זה המלאכים שנמצאים שם. האדם הוא המהלך, האדם נקרא הלך, והמלאכים הם העומדים האלה. שמנה יהושע הכהן הגדול, אתה ורעיך היושבים לפניך, אלו הכהונה הבכירה שנמצאת לידו. כי אנשי מופת המה, ועכשיו עיקר העיקרים, מה תשמע? כי הנני מביא את עבדי צמח. מי זה? זה ודאי מישהו שצריך לגאול את ישראל עכשיו. כל הנביאים קוראים כך לדוד עבדי, שנקרא צמח. צמח דוד עבדי. כי הנה האבן אשר נתתי לפני יהושע על אבן אחת שבע עיניים, הנני מפתח פיתוחה נאום השם צבאות ומשקיע את אבון הארץ ההיא ביום אחד, ביום ההוא נאום השם צבאות יקראו איש לרעהו אל תחת גפן ואל תחת עין. זה ממש נבואת העתיד. ויצא חוטר מגזע ישי ואז תקראו איש לרעהו אל תחת גפן ואל תחת עינה, ומי שיעמוד שם יהיה עבדי. זה לא הוא, זה איש דוד, זה לא הכהן הגדול, זה המלך, זה אותו המלך המשיח שעתיד לעמוד ולהחזיר את ישראל ולהחזיר את התורה ואת כל מה שאמר. מה יהושע לבוש הבגדים הצועים שמצליח להסיר את הבגדים הצועים מעליו, רואה בחזונו? הוא צריך לראות את אבי צמח, הוא צריך לראות את המלכות, הוא צריך להכיר אותה ולהכיר בה. נבואה שנייה היא המנורה. היא מרוכזת בזרובבל. זרובבל הוא לא הכהן הגדול שנמצא בתוך קודש הקודשים. אנחנו מיד נראה שהוא הבנאי, שהוא הגואל, שהוא האיש העושה בפועל את כל עניין המלוכה. הוא בונה את הבניין. ויסוב המלאך הדובר בי ויראני כאיש אשר יהיה ומשנתו, ויאמר אלי מה אתה רואה? ואומר ראיתי והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה, ושבעה נרותיה עליה שבעה, ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה. שבעה נרות ושבעה מוצקות זה אותם הצינורות שמהם נוטף השמן. ושניים זיתים עליה, אחד מימין הגולה ואחד על שמאלה. זה הסמל שאנחנו מכירים היום של המנורה עם שני הזיתים עליה, אחד מימין ואחד משמאלה. אבל מה עניינו? לפעמים שוכחים, נגיע. ויען המלאך הדובר בי ויאמר אלי לאמור, זה דבר השם. זה שונה מני קודם, אין שיחות, אין הסברים, אין מה אתה רואה, יש מיד מסר. בדבר השם אל זרובבל אימו, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם צבאות. זה נאמר לזרובבל, זה נאמר לבונה, זה נאמר למלך, לגואל, למושיע הפיזי. המושיע הפיזי שעוסק בכוח ובחיל, הוא זה שצריך לקבל את הנבואה של לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי. הכהן הגדול שמצוי בתוך קודש הקודשים, הוא זה שצריך להכיר באבית אלו. הוא זה שצריך לראות את המלכות, להכיר את המלוכה. מי הטהר הגדול לפני זרובבל למישור? להוציא את האבן הראשה תשורות חן חן לה, גם אם זה לא נראה עכשיו מדינית, ולא נראה אסטרטגית, ולא נראה צבאית, ולא נראה בינלאומי. ההר הגדול, המעצמה הגדולה, כל הערים הגדולים, יתיישרו לפני זרובבל, אם זה יהיה רצון השם. אבל פה אנחנו אגב מסיימים את ההפטרה. אבל מה הנמצא של המנורה? בשאלה נוספת, איך במנורה רואים את הלא בחיל ולא בכוח? זה שונה לגמרי מהחזון הקודם. למה המנורה עם הזיתים, עם השבעה ושבעה נהירות ושבעה ושבעה מוצקות, איך זה מלמד את הרעיון שלא בחיל ולא בכוח? ויהי דבר השם אליי לאמור. הוא ממשיך. ידי זרובבל יצדו הבית הזה, וידיו תבצענה. זרובבל הוא הבונה, לא אף אחד אחר. וידעת כי אתם צבאות לחני עליכם. כי מי בז ליום כתנות וסמכו וראו את האבן הפדיל ביד זרובבל, שאלו להתייחס לבניינים קטנים, לעניינים קטנים. אבל צריך לדעת שהאבן הזאת יהיה האבן הבדיל. שבעה אלה עיני השם, הם המשוטטים בכל הארץ. ולי שזכריה שואל ומקבל תשובה, מה הם השבעה? מה הם שבעת הנהירות? והתשובה היא, שבעה אלה הם עיני השם המשוטטים בכל הארץ. זוהי ההשגחה, אלו עיני השם. אגב, מאוד מעניין, בפסוק ט' ויוד, גם יהושע ראה בחזונו על האבן האחת שבעה עיניים. גם שם עיני השם נמצאים. בען ואומר אליו, אנחנו ממשיכים בפסוק י' מה שני הזיתים האלה על ימין המנורה ועל שמאלה? אוקיי, הבנתי מה הם שבעה הנרות. אבל מה הם שני הזיתים? ואן שנית ואומר אליו, והקדוש ברוך הוא לא עונה, מה שתי שיבולי הזיתים, אשר ביד שני צנצרות הזהב המריקים מעליהם הזהב? יאמר אליי לאמור, הלא ידעת מה אלה? למה זה חשוב, הלא ידעת מה אלה? הוא לא יודע. ליד נראה למה הוא רצה שהוא ידע. ואומר, לא אדוני. יאמר, אלה שני בני היתר העומדים על אדון כל הארץ. מה קרה? זכריה רואה חזון ובו יהושע המעשי הכהן הגדול. זרובבל המעשי, איש הביצוע. זה שיקבל את הרשות האוטונומית כדי לבצע את תחילת המלכות. דווקא אצל זרובבל הוא רואה את המנורה, את הלא בחיים ולא בכוח, ודווקא אצל יהושע הוא רואה את האבן עם הפיתוחים, ואת הידיעה של הנני מביא את עבדי צלם. שני בני היצהר, אומר רש"י במקום עשר, בעמוד הבא, מה שני הזיתים, מה רמז הם, ומה רמז שני שיבולי זיתים, קבוצת זיתים בענף כמין שיבולת. והתשובה, הלא ידעת מה הם האלה, ואומר לא אדוני, יאמר אלי שני בני היתר, קרן כהונה ומלכות, הנמשכים בשמן המשפט. לא ראית כאן שני חזונות נפרדים, אלא חזון אחד. מנורה עם שני זיתים. לא שני זיתים, אלא שניים זיתים. שניים זיתים זה גם נפרד וגם מאוחד. שניים, כל אחד בפני עצמו. יש ביניהם הרבה מאוד פעמים המון סתירות. אבל לא תופיע הגאולה הזאת של הנני בא ושכנתי בתוכה, עד ששני בני היצר האלה לא יחיפו את המנות. זאת הכהונה וזאת המלכות. הכהונה תצטרך לדעת שזרובבל הוא הבונה, זרובבל יצטרך לדעת שהוא בונה בשביל הכהן הגדול. יהושע הכהן הגדול לא יהיה לו בניין, לכן לפני הכל הוא צריך להכיר, הנני מביא את עבדי כאן. וגרובבל חייב לדעת, כל המנורה הזו על שבעה נרותיה מלמדת אותו עיקרון אחד, לא בחיל ולא בחיל. איך זה מתבטא במנורה? רש"י במקור תשע, מה אלה אדוני? זאת השאלה שנשאלה על שבעה הנרות. מה זה שהזיתים נמתקים מעליהם והשמן בא אל הנרות מאליו? רש"י מאוד חשוב פה. לא מה אלה, אלה נרות. מה אלה? מה זה שהזיתים נמתקים מעליהם, לא מוסקים אותם? והשמן בא אל הנרות מאליו. מה אלה לגבי שני הזיתים? זאת באמת השאלה, מה פתאום שניים זיתים? מה עניינו של כל אחד ולמה צריך את שניהם יחד? ועל זה באה התשובה, זה כהונה ומלכות שחייבים להופיע יחד. אבל על הנרות לא שואלים מה הם הנרות. יש שם שבעה נרות ושבעה מודפקות. יש שם את הזיתים הנמצקים ואת השמן הנשפך מאליו. השאלה היא לא על החפצה, לא על המציאות, אלא על הצורה שבה זה מתגלה. מדובר פה על הבנאי שמתחיל עכשיו את הגאולה, שאלמלא אנחנו חוטאים, היא הגאולה של הנני בא ושכנתי בתוכך. ואז באה התשובה, זה דבר השם אל זרובבל, זה סימן לך להבטיח את זרובבל, כשם שהזיתים והשמן הזה נגמר מאליו לכל דבריו, כך לא בחיל ולא בכוח שלכם תעשו את בניין ביתי, כי אם ברוחי, אני אתן את רוחי על דריווש, והוא פתאום תאיר אותו רוח השם, ויצווה עליכם לבנות ולעשות כל צורכי יציאת הבניין משלו, ויעזור אתכם בחיטים ויין ושמן ועצים כמו שכתוב בעזרה, ולא תצטרכו לעזרת אדם. פשט מאוד מאוד מעשי, לא בחיל ולא בכוח, זה לא זה סיסמה דתית יפה. אתה שואל תכלס איך זה יתממש? מה מי אתה הר הגדול לפני זומה ולמישור? איך זה יצליח? תדע לך שתפקידך הוא לשים את הזיתים, לשים את הנירות, לארגן את המוסקות, ולזכור שתפקידך הוא לעשות, לא לגמור. אני כבר אדע איך זה. כי אם ברוחי אמר השם צבאות, אין פירושו, אומר רש"י, אין עניין בחיל ובכוח. ועוד איך יש? אני כבר אדע איך להאיר את רוחו של מי שאני ארצה. במקרה שלנו של דריווש. כדי שרעיון הגאולה הזה ימשיך להופיע. תפקידך המלך, תפקידך המושיע, תפקידך זרובבל, ולעשות. השתדלו. פעולה. אני כבר רואה. לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי. כן בחיל וכן בכוח. אין להם שום ערך אם אתה לא מבין שלא אתה העושה אלא אני. ידי זרובבל יסדו בידיו צבתנה. זה מאוד מאוד מעשי, אני בניתי, אני עשיתי, אני ביצעתי. ידי זרובבל יסדו, אבל יהיה לזה כוח רק לקלוט, והזיתים והשמן נמצאים ונמשכים מעליהם. אני זה שגורם להם לשם. איך? אין שום טעם שבדבר. תעבור, תפעל. זכור יהושע הכהן הגדול, מי שאחראי על כל מה שנאמר לו שם באותה הנבואה מכל, לשמור את חצריי וללמד את תורתי, הוא זה שילמד אותך את הרוח הזאת, ואתה איך כל זה נמצא בפרשה? בפרשה זה מופיע הפעם הראשונה. אבל בפרשה זה מופיע מהצד ההפוך. בכל 4-6 הם הפסוקים של סוף פרק י' במדבר. תזכורת מהירה, סרט הפרטים הראשונים של במדבר מסתיימים בויהי בנשוא הארון. שני הפסוקים האלה עם ההפסקה, עם הנונים ההפוכים. ואז מתחילים הפרקים שמתארים את הנפילות. ויהי העם כמתאוננים, ואחר כך האספסוף מתאבד האבה, וההתאוננות בוערת אש השם והמקום נקרא תבעירה, ובאספסוף בוערת אש השם והוא קובר את העם המתאבים והמקום נקרא חברות התארה. ושם נוסעים, שם המרים חוטט, ועם בחצירות, שם פרן, ושם חטא מרגלים. בפרשה הבאה. זו הפרשה שלנו. תחילתה של הפרשה, עוד בסיום הפרטים הקודמים. כל הנשיאים הביאו את קורבנותיהם, וחנוכת המשכן, והעלאת המירות והמנורות. הגיע בסוף ולמה המנורה היא באמת אותה נקודה מלכות. יוצאים מיד אחרי הר סיני. יאמר משה, מקור 4:4, לחובב בן ראואל המדייני חותן משה. נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם, אותו אתן לכם. לך איתנו, והיטבנו לך, כי השם דיבר טוב על ישראל. רש"י מקור 5, נוסעים אנחנו אל המקום מיד. עד 3 ימים אנו נכנסים לארץ. שבמסע זה הראשון מהר סיני נסעו על מנת להיכנס לארץ ישראל. תוך כמה זמן? 3 ימים. אלא שחטאו במתאוננים. עוד מעט נבין איפה זה היה. ומפני מה שיתף משה עצמו עמהם, נוסעים אנחנו אל המקום, הרי משה לא ייכנס לארץ, שעדיין לא נגזרה גזרה לה, כסבור שגם הוא נכנס. יתרו שומע את ההצעה מקור 6, ממשיך את הפסוקים, ויאמר אליו לא אלך, כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך. הוא אומר על נת תעזוב אותנו כי על כן ידעת חנותינו במדבר והיית לנו לעיניים והיה כי תלך עמנו והיה הטוב ההוא אשר יטיב השם עמנו ואיתנו לך ויצאו מהר השם דרך 3 ימים וארון ברית השם נוסע לפניהם דרך 3 ימים לצור להם מנוחה וענן השם עליהם יומם בנוסעה מן המחנה ובנסיעה הזאת של דרך 3 הימים כך ביררנו לפני רגע לאן הם היו צריכים להגיע בסופה לארץ ישראל. מה מעכב? רש"י אמר, חטאו במתאוננים. מה קרה במתאוננים? פה מופיעים 2 הפסוקים של ויהי בנסוע, שוודאי לא ממוקמים במקום, כי פתאום מגיע המתאוננים עכשיו, עוד מעט נראה למה הם ממוקמים פה בכל זאת. ויהי העם כמתאוננים רע באוזני השם. וישמע ויחר אפו ותבער במש השם ותוך על בקצה המחנה ויצעק העם אל משה ויתפלל משה לשם ותשקע אש ויקרא שם המקום הוא תברה כי בערה במש השם. לא כתוב פה בשום מקום שבגלל זה לא נכנסים לארץ. זה לא נאמר פה בשום מקום. הם חתרו במתאוננים, הייתה בעירה. ואז בא הפסוקים הבאים, ופה רק קטע קטנטן מהם, והספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה, וישובו ויבכו גם בני ישראל, ויאמרו מי יאכילנו בשר. הם זוכרים את הגלות היפה במרכאות במצרים. זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, קישואים, אבטיחים, חציר, בצלים, שומים. יש שם סיפור ארוך, 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 משה מגיע ואומר לקדוש ברוך הוא מאין לי בשר, הכל ארוך, ודיברנו בזה באריכות כבר פעם. ויקרא את שם המקום ההוא קברות התאווה, כי שם קברו את העם המתאבים, מקברות התאווה נשאו העם חצירות ויהיו בחצירות, ואז ותדבר מרים ואהרון ומשה. ראשי, הרמב"ן, בעקבות חז"ל, מנסים לברר מה קרה שם באותם 3 ימים שבהם נוסעים מהר השם. וזה מה שאותי מעניין עכשיו. מקוצר הזמן ניכנס במהירות לעניין של הפסוקים האלה באמצע של ויהי בנסוע, כי צריך להבין את זה לצורך העניין, אבל מה שאותנו מטריד עכשיו הוא 3 הימים האלה. אלה ימים שלא עוסקים בהם, אבל מסתבר שהם ימים מאוד מרכזיים בהיסטוריה שלנו. אלה ימי ההחמצה. אז היינו אמורים להיכנס לארץ ישראל עם משה. מה שהוא קרה באותם 3 ימים. ובעקבותיו לא נכנסנו לארץ. מה קרה? רמב"ן, ויהי בנסוע הארון, הוא מצטט את חז"ל, עשה לו סימן מלפניו ומלאחריו. אלה כמובן הנונים, ההפוכים האלה. לומר שאין זה מקומו של הפסוקים האלה. ולמה כתב כאן כדי להפסיק בין פורענות לפורענות כי דיבית בכל כתבי הקודש. זו הגמרא וזה ציטוט של דברי רש"י פה. ולא פירש לנו הרב מה הפורענות הזו שהוא צריך להפסיק בה. כי לא נזכר כאן בכתוב פורענות קודם ויהי בנסוע הארון. חז"ל שואלים, אני מסביר על פה, למה מופיעים פה הפסוקים של ויהי בנסוע ואומרים לפני ויהי בנסוע הייתה פורענות. מה הייתה הפורענות? היא הייתה שם ב3 הימים האלה. וכדי להפסיק בין אותה פורענות שאנחנו לא יודעים מה היא הייתה לבין הפורענות הבאה שהיא כנראה מה? המתאוננים. חיברו שם שני פסוקים של ויהי בנסוע, כי לא רצו לצרף פורענויות זו לזו. אבל אומר הרמב"ן, רש"י לא הסביר מה הייתה הפורענות. ולשון הגמרא שם, פורענות שנייה, הרמב"ן מאוד יסודי, ויהי העם כמתאוננים. פורענות ראשונה, דכתיב ויסעו מהר השם, ואמר רבי חנינא מלמד שסרו מאחרי השם. קודם כל, זה קצת קשה. א', המילה פורענות לא מובנת פה. מה קרה להם על זה? אבל יצאו מהר השם, ללמוד שזה הפשט שסרו מאחרי השם, זה גם קשה. כי ראיתי מי שרוצה להגיד שאפשר להבין את זה. שבני ישראל בחנייה הקודמת, הם היו, זאת לא הייתה חנייה, הם היו בים סוף. כשהם יצאו מים סוף כתוב, ויסע משה את ישראל. דרך המדבר, אז מסיעים אותם. כאן כתוב ויסעו. כלומר, מהר סיני כנראה לא היה צריך כל כך לדחוף אותם. אמרו להם הולכים, והם רצו. מים סוף כנראה היה צריך לדחוף חזק. זה מוביל את חז"ל להגיד שבים סוף ראו הרי את מצרים מת על שפת הים. חוץ מהכל, אז יש כסף, ויש זהב, ויש שלל. כאן, מה יש? יש תורה. אז מופיעים. זה כנראה מה שנמצא מאחורי דברי רבי חנינא. אבל איפה פורענות? מה היא? מה העונש? מה קרה להם? אומר רש"י, אני ממשיך ברמב"ן, וכתב הרב בפירושיו שם, בתוך שלושת ימים למסעם תתאבו תאווה האספסו להתרעם על הבשר כדי למרוד בהשם. רש"י עושה פה מהפכה אדירה. אומר רש"י כך, אני עושה סדר בבלגן. ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים, ואז מה קרה? עד האספסוף התאווה תאווה. אצלנו במקרא זה מופיע מתי? אחרי המתאוננים. אבל בעצם מתי זה קרה, אומר רש"י? לפני כן. אין מוקדם ומאוחר כזה, כי הוא לא מצא שם שום פורענות. ואז מה הייתה, מה היה החטא? התאווה תאווה. מה הייתה הפורענות? קברו את העם המתאווים. כלומר, קברות התאווה קדמו למתאוננים, ואז באו עם העניין השני של המתאוננים, וכדי לא להצמיד פורענויות אחת לשנייה, כתבו את ויהי בנסוע באמצע. זה יפה, אבל הרמב"ן מתקשה בזה מאוד, וגם הרמב"ן שרגיל בוויכוחים עם רש"י, כאן מגיע קצת למילים מיוחדות. ואלה דברי תימא, זה עוד רק ההתחלה. שהרי פורענות ויהי העם כמתאוננים כתובה ראשונה, ושל תאווה שנייה, ושתיהן סמוכות. אולי סבר הרב שנכתבו שלא כסדרם, רמז על הראשונה באומרו מהר השם, כי שמא מאתנות עם חשבו לעשות כן. והפסיק וכתב את השנייה, ואחר כך חזר לראשונה. קשה להגיד, אבל כך אומר הרמב"ן, ואין בזה טעם או ריח. לא מבין מה כתוב, לא טעם, אין בזה טעם או ריח. אבל עניין המדרש הזה מסעו אותו באגדה, שנסעו מהר סיני בשמחה, כתינוק הבורח מבית הספר. אמרו, שמא ירבה וייתן לנו מצוות. נשאר פה, יורידו עלינו עוד כמה פקודות. נלך, היה צמצול יופי. יש גבול. ימתו, מה יש לברוח? נלך לאט. שמעמיקים, זאת האנטיתזה הכי גדולה לנעשה ונשמע. זה לא טבעי לי. אני בורח ממשהו שהוא חיצוני לי. את אותה תורה ומצוות לפני כן ראיתי כחיבור מעניין. זה נהיה פתאום לאיזו דת מכבידה, אז זה בית ספר. אם זה בית ספר, אז יש תפקיד לבית הספר ויש תפקיד לתינוק, וכל אחד צריך למלא את תפקידו. ואז אני בורע. וזהו ויסרו מהר השם. אם כן, מהי הפורענות הראשונה? שברחו מהר סיני. נו, אז השאלה הפשוטה היא, זה החטא, אבל מה הפורענות? נניח שזה החטא. ונניח שלמדו שזה החטא, כמו שאמרתי, שכאן כתוב היסעו, ובים סוף כתוב היסה. בסדר. אבל מהי הפורענות? הרי לא כתובה שום פורענות. והספיק, כאן נפלא, אומר הרמב"ן, וזהו, ויצאו מהר השם שהיה מחשבתם להפיע עצמם משם מפני שהוא הר השם, ויצאו מהר השם כאילו, ויצאו מפני שהוא הר השם. וזהו פורענות ראשונה. והספיק שלא יהיו שלוש פורענויות סמוכות זו לזו. אומר הרמב"ן, מה כל כך נורא בשתי פורענויות? הרי תמיד יש שתי פורענויות. הנה נגמרת הפורענות של התאווה, ומיד מופיע מרים ואהרון. תמיד יש תמידות. אלא מה? שלוש צמודות זו לזו, זה כבר חזקה. וזה לא רוצים. ונמצאו, מסיים הרמב"ן, מוחזקים בפורענות. אבל הקושי שיש על הרמב"ן הוא מה? איפה הפורענות? פורענות בעברית פירושה עונש. אני נפרע ממך. נכון? זה לא החטא. אומר הרמב"ן, זה קרה החטא פורענות, אף על פי שלא אירע להם ממנו פורענות. אבל העיקר, ושמה, אז בשביל המשפט הזה היה הכל הזה. אלמלא חטאם זה, היה מכניסם לארץ מיד. אז מה היה החטא? בשלושת הימים האלה, המסע היה מאין לאן בתוכנית, למה לא מגיעים? חוטאים. לפי רש"י במה חוטאים? באספסוף ובמתכונן. לפי הרמב"ן במה חוטאים? בורחים מהחוטאים. בורחים מהחוטאים. רש"י מסביר שהמתכוננים התכוננו על מה? רש"י במקור 7 יראה מי שירצה בפנים, נאמר על פה. הם התכוננו על המהירות הזאת. שלושה ימים, אין להם כוח. הקדוש ברוך הוא אומר, אני עושה את זה כדי שנגיע מהר לארץ. הדברים נראים פרשנות אגדית כזאת. נדמה לי שכשמעמיקים מעט, נשיא הפשוט. מה גורם לישראל לא להגיע לארץ תוך שלושה ימים? הרי זה לא סוד מקצועי שמשה מגלה ליתרו ואף אחד בעם לא יודע, נוסעים אנחנו אל המקום. הם כולם יודעים שיורדים מהר סיני ונוסעים אל ארץ ישראל. הם יודעים את זה. כאן מגיע הישראל. הם נוסעים לארץ ישראל ולכן הם חוטאים בחטא. זה החידוש הגדול של רש"י ורמב"ם. הנסיעה לארץ, הנסיעה למדינה, הנסיעה אל מקום שהוא ארץ שבה אנחנו שולטים ויש לנו בתים מלאים כל טוב ובורות אשר לא בנית ובתים אשר לא חצבת, הנסיעה לארץ הזאת יוצרת שתי בעיות. האחת זה התאבות העבר. הם יולכו עכשיו לממש את החומר, את החמרנות, את החשק. הם תאבים והם רצים, הם תאבי תאווה. יש חיבור גדול מאוד בין האספסוף לבין הנסיעה לארץ. הם משתחררים עכשיו מהרוחניות הזאת של המדבר. איך אומרים הפרשנים? הרי היה להם במן את הכל, את כל הטעמים, אז מה הם חיפשו? והם עונים, הם לא חיפשו כלום. הם התאבו שתהיה להם גם קצת אהבה. והספסוף אשר בקרבו התאבו את האהבה, די והם ביקשו. זה לא היה להם. עכשיו נוסעים לארץ. יהיה את זה שם. והרמב"ן ראה את היסוד שבגללו לא נכנסו לארץ בדבר אחר. נוסעים לארץ. אין כמו כל יהיה ישראלי. אפשר קצת להשתחרר מהרשי. בתינוק, הבורח מבית הפסק. כאן במדבר, בגלות, מוכרחים את הר סיני כדי להישרד, לשמור על האווירה. אבל נוסעים לארץ. אפשר לנסוע כבר מהרשי. נחלקו רשי והרמב"ן מה הוביל אותם לנתק בין הר סיני לארץ ישראל. חשק החמרני או הרצון להשתחרר מההר השם המעיק. ההבנה כאילו הר השם שייך לחוץ לארץ היא אותה הבנה כאילו תורה ומצוות הן עול שנועד כדי לשמר אותה. מה יקרה לחינוך שלנו אם לא? אבל זה לא פנימי, זה לא טבעי. ויסקו מהר השם. מה הוביל את ההחמצה? ביצוק ניווך ניווך או השאיפה אל החום? זאת הפרשה. ומה זכריה חוזה בהפטרה? כדי להיות בו צריך שני דברים, את הכהן הגדול ואת זרובבל, שני בני היתר משני צידי המלך. כל ניסיון לנתק ביניהם מנתק בין הר סיני לארץ ישראל. יסוד ההחמצה הוא לא המרגלים ובאחר כך, אלא הוא הנתק הפנימי שהעם חש בין הרוחניות של הר השם לארציות של ארץ ישראל. רק החזונות שבהם יהושע הכהן הגדול רואה את זרובבל, וזרובבל הבונה רואה את המנורה ויודע שלא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי, יוצרים את המנורה עם שני בני היתר העומדים על אדון כל הארץ, ומחברים את ישראל שיוצאים מהר השם ומגיעים לארץ ישראל. ערב טוב.